אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסלר.
ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, נשים מדברות. כאן מעיין רוגק וסלר, בעלת הבית לרפואה טבעית בעולם החדש. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה על כל ההודעות והפרגונים שאתם שולחים לי בדף הפייסבוק והאינסטגרם רפואה טבעית בעולם החדש, ובקבוצת הפייסבוק שלי תחשיבי טבעי, שם כל אחד יכול להצטרף ולהתייעץ לגבי הבריאות שלו, של הילדים שלו, ענייני תזונה ורפואה טבעית. ותודה לכל מי שנרשם לאפל פודקאסט, הפודקאסט ממריא בזכותכן וזה פשוט תענוג, אז תודה. ולגבי הפרק של היום, אז זה נכון שאני מטפלת בעיקר בנשים וילדים בקליניקה שלי, ולא סתם בחרתי לטפל בנשים ולפתוח פודקאסט שנקרא נשים מדברות, כי באמת חשוב לי לתת במה ומקום להעצים יותר ויותר נשים. אנחנו יודעים היום שעדיין אין שוויון בין נשים לגברים, והעניין המגדרי עדיין מאוד משמעותי, גם בחינוך, גם בבריאות, וזה מתחיל ממש מהילדים שלנו, שהם ילדים קטנים, שאנחנו אומרים לילד הקטן בין השלוש תהיה גבר, ולילדה בת השלוש תהיה קצת יותר עדינה ופחות שובבה. אבל יש לזה השפעות הרבה יותר רחבות, ואני הולכת לדבר על זה היום, בפודקאסט על רפואה, מין ומגדר. מאוד חשוב לי להעביר לכן נשים את המסר הזה, כי אני פוגשת אתכן בקליניקה, סובלות ממחלות, מסימפטומים, הולכות לרופאים, לא מקבלות את התשובות ואת המענה שמגיע לכם, ואני רוצה שתבינו למה זה קורה ומה אפשר לעשות עם זה. ככה קצת סטטיסטיקה, שני שליש מהמחלות שפוגעות גם בנשים וגם בגברים, נחקרו רק בגברים בלבד בניסויים שנעשו, ו-75% מהמחקרים הקליניים היום בכלל לא כוללים נשים. מחלות נשיות נמצאו בתת מחקר משמעותי וסובלות מזלזול, מסטיגמות, ונטייה לייחס את המחלות שלהם לכל מיני עניינים פסיכולוגיים, נפשיים, חרדתיים, של סטרס. 80% מהתרופות שהורדו מהמדפים בארצות הברית בשל סיכון בריאותי נמצאו כמסכנות בעיקר נשים, ובכלל הסיכוי של אישה לסבול מתופעת לוואי הרבה יותר גבוה משמעותית מגבר. נשים שמגיעות עם אותה מחלה כמו גברים לפעמים מקבלות טיפול שונה, יחס שונה, וחשוב לי שתדעו מה אפשר לעשות עם זה ולמה זה קורה. אז הזמנתי לכאן היום את ניצן ברנשטיין, היא עובדת סוציאלית קלינית, מייסדת ומנכ"לית שותפה של עמותת אנדומטריוזיס ישראל, אקטיביסטית ויזמת חברתית לשוויון מגדרי במערכת הבריאות, וגם חולה בעצמה באנדומטריוזיס, מחלה נשית גניקולוגית, והיא תשתף גם בסיפור האישי שלה, בחוויות שהיא עברה עם רופאים ובמערכת הבריאותית, ותעזור לנו להבין איך אנחנו יכולות לשפר את המצב ולדאוג לעצמנו יותר. אז שלום ניצן.
אלן.
מה נשמע?
הכל בסדר, מה קורה?
בסדר, איזה כיף שהגעת אליי. יש לי הפוגה קצת מהסגר עם הילדה שלי.
הבית ממש שקט, זה באמת...
זה השעה היחידה בערך.
סיבה טובה רגע להוציא את הילדים ושיהיה לך רגע לעצמך.
בדיוק. אז קודם כל אנחנו אחיות במרכאות לאנדומטריוזיס, תכף אנחנו נרחיב, ואני נורא שמחה שהגעת ויש לי גם בעצם מישהי לחלוק איתה היום את השיחה המאוד חשובה הזאת בעיניי, ממקום ששתנו גם ככה, את יודעת, חווינו על בשרנו מה שנקרא, ולכן אנחנו גם יכולות לשתף מהחוויה האישית. אני בטוחה שהרבה מאזינות שככה יקשיבו לנו היום, חוו איזושהי חוויה, בין אם זה אצל רופא, מטפל, כנשים, שאולי קיבלו כל מיני תשובות פחות נעימות לשמוע על המצב הבריאותי שלהם, בין אם זה נפשי או פיזי. ואני שמחה שאת מגיעה היום, בעיניי זה חשוב, חשוב, ואת יודעת, קראתי ככה את הדברים שאת כותבת, וממש חשבתי על הבת שלי פתאום אפילו, שהיא רק בת שלוש, אבל כן. בא לי שזה יהיה אחרת עבורה. אני מבינה את כוונת?
הלוואי. בשביל זה אנחנו פועלות בסופו של דבר.
בדיוק.
שהילדות שלנו לא יצטרכו לעבור את מה שאנחנו עברנו.
בדיוק, וכאילו נכון, יש קדמה, ויש תמיד איזושהי התפתחות ושינוי חיובי לטובה בתחום של השוויון הנשי, אבל אנחנו עוד רחוקים, עוד רחוקות. אז אני ממש שמחה שבאת היום לדבר איתנו על זה, כי אני יכולה לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב. ולפני שככה נצלול אליו, אולי בא לך קצת באמת לספר איך הגעת לזה ועל הסיפור האישי שלך.
אז בעצם הגעתי לזה דרך המחלה ממנה אני סובלת, אנדומטריוזיס, אני מניחה ששמעת עליה.
כן, קצת.
בעצם אני סובלת מהמחלה מגיל 12, באמת בתסמינים הכי קלאסיים ובדרך ביטוי הכי קלאסית, שזה מהמחזור הראשון או השני, כאבי מחזור קשים, מדי חודש, השבתה מוחלטת, יומיים שלושה במיטה, 6-8 נורופן ביום, אין עם מי לדבר, אין יכולת ללכת לבית ספר, אין יכולת לתפקד. וככה בעצם חייתי כמה שנים. חייתי בסביבה שהאמינה לי, שזה, אני תמיד אומרת שזה, כאילו אני חושבת שלא סתם היום יש לי את אולי היכולת או הביטחון העצמי לבוא לדבר, כי ברגע שמאמינים לך מגיל מאוד צעיר, זה נותן איזשהו בוסט כזה, ואיזה מקום שהמקום שלך, המרחב שלך בעולם מרגיש ככה יותר בטוח, ועל זה אני מאוד מאוד מודה על המשפחה שלי, שאף פעם לא פיקפקו, ואף פעם לא זלזלו. אבל הם לא, וגם אני לא, אף אחד לא חושב שיש פה בעיה.
כאילו ילדה שצובלת מכאבי וסת, וכנראה אצלה הם חזקים יותר.
כן, יש כאלה שכואב להן יותר. יותר. פשוט ככה. אז אני הלכתי, המשפחה שלי מאוד תומכת ברפואה משלימה, גם לפני שזה נהיה טרנד, אז כזה, כן, כבר לפני 15 שנה הלכתי לרפלקסולוגיה, והלכתי לכל מיני דברים. וזה עזר, זה לא עזר, אני כבר לא כזה זוכרת, בגדול רוב הזמן כאב לי.
כן.
בגיל 16 התחלתי לקחת גלולות בשביל זה, ומאז חייתי כמה שנים, אפילו כמעט 10 שנים, של שקט. של שלווה יחסית, של אוקיי, זה, אני חושבת, אני לא מצליחה לזכור כך את התקופה הזאת, אבל נראה לי שלקחתי איזה שני נורופן ביום, כזה מבחינתי זה בקטנה לגמרי. ואהבתי על החיים, עשיתי שנת שירות ושירות לאומי, וטסתי לחול, ולמדתי עבודה סוציאלית, ואז ככה בסוף של התואר טסתי להודו, והתחלתי להרגיש את הכאבים ככה, הייתי עדיין עם הגלולות, התחלתי להרגיש את הכאבים חוזרים אליי.
באמת, עם הגלולות.
עם הגלולות, זה מה שנקרא, הפסיקו להשפיע כל כך. ואמרתי עצמי, אני אחזור לארץ ואני אטפל בזה. במקביל גם תוך כדי תנועה כבר הספקתי לחלות במחלה טרופית בחול, חילצו אותי משם, חזרתי לישראל, כן, היה שם דרמה רצינית, הגוף שלי היה גמור ממש, ואז אמרתי, טוב, אני אלך לדיקור, כאילו אני מאמינה בדיקור, אני אלך לדיקור. ספוילר, זה לא היה התוצאה שקיוויתי לה. המדקר אמר לי, תפסיקי את הגלולות, תנקי את הגוף.
כן.
שזה משפט שחשוב להגיד שהוא חסר אחריות לומר למישהי עם אנדומטריוזיס, כן. אם לא מכירים את הרקע שלה, נכון. אם לא נותנים טיפול תומך.
נכון.
אז להפסיק את הגלולות זה לחשוף אותך עכשיו
להחמרה. כלומר, הוא לא ידע בכלל שיש לך אנדומטריוזיס, לא. הוא פשוט הציע שאולי...
הוא ידע שמאוד כואב לי במחזור, הוא לא הכיר כנראה. זה היה לפני 6 שנים, עוד לא פעלתי להעלת המודעות, אני וחברותיי יקרות. ובעצם הפסקתי את הגלולות והתחילו לי כאבי תופת.
כן, זה חזר בטח גם כזה חזק יותר, נכון? או עצמתי?
זה חזר, זה התחיל, בעצם עברתי מכאבים רק בבסת לכאבים יום במשך שנתיים ברצף.
ובשנתיים האלה, את כאילו אומרת לעצמך, טוב, אני הולכת לרופא, מתישהו כאילו באיזשהו שלב? כי אני לא מרגישה.
הלכתי מהר מאוד. היה לי מזל. אני תמיד אומרת, היה לי מזל, לא הסתובבתי בין הרבה רופאים. מהרגע שהתחילו לי כאבים כרוניים, הלכתי לרופאה בקופה, ונפלתי על אחת הרופאות הכי מדהימות בישראל, באמת, אני רוצה לתת לה קרדיט, קוראים לה רויטל דרי חסיד, והיא רופאת נשים פשוט מהממת, והיא ישר, אני תמיד אומרת, זה מטורף, כאילו, יש נשים עם תסמינים אפילו יותר קלאסיים ממני, שלקח להם מיליוני רופאים. היא ישר הבינה מה זה, וישר הפנתה אותי למומחה. היא גם, בניגוד לאחרים שחושבים, לא צריך רופא מומחה, ישר הפנתה אותי למומחה. אז היה מומחה בירושלים, מאז הצערנו נפטר. סוף הלכתי לרופא אחר, והובחנתי עם חשד. ומאז עברו הרבה מים בנהר, ניתוחים, עוד רופאים, כל הטיפולים האפשריים. ועם השנים התחלתי באמת, כאילו, בואי נגיד, בשנה הראשונה לא דיברתי על זה כל כך, בטח לא כתבתי על זה בפייסבוק, התעסקתי בלשרוד את הסבל הבלתי בלתי יאמן הזה שנקרא אנדומטריוזיס.
כן, קשה להסביר את זה, עד כמה זה כואב ומשתק את החיים.
ממש, וכל יום, ובאמת, מין תחושה כזאת.
ולחיות עם כאב, אגב, זה דבר שמשפיע על הנפש בצורה מאוד מאוד חזקה.
עד משמעית.
מאוד קשה לתפקד, כאילו, דווקא מי שנגיד, חווה כאב, ואז נעלם לו כאב, ופתאום אומר, וואו, חזרתי לחיות. כאילו הייתי, כשהייתי עם כאב, לא יכולתי לעשות כלום.
שתדעי לך שכשאחרי שנתיים עברתי שני ניתוחים, הראשון לא עזר לי, והשני עברתי באנגליה והוא עזר לי, ואני זוכרת שממש הרגשתי כמו איזה ניצול טראומה כזה, שכאילו מסתכל על העולם והכל כזה רגיל, ומה עושים עכשיו? כאילו, אני לא ידעתי על מה, לא ידעתי על מה לחשוב, לא ידעתי איך חיים ככה, כי הייתי רגילה כל יום ויום לחיות עם כאב בלתי פוסק, ולמדתי מאז איך חיים גם בלי כאב, וגם למדתי מאז, הפחד הכי גדול שלי אז היה שזה יחזור.
כן.
ואז זה חזר. ואז למדתי לחיות עם זה, כי זה מחלה כרונית, זה בא, זה הולך, זה עולה, זה יורד, יש תקופות.
אז כאילו היום בעצם את אחרי שני ניתוחים, אבל את לא זקוקה לניתוח כרגע, פשוט את חיה עם המחלה.
תראי, יש שיגידו שאולי אני זקוקה, יש לי כל מיני בעיות שצצו בשנה האחרונה, אבל בגדול המצב שלי דווקא היה יחסית יציב בחודשים האחרונים, גם ללא סיבה נראית לעין, היה לי תקופה בקיץ שעבר של התקפים, סיימתי באשפוז בהדסה, מהסוכות, כאילו עד יוני, מאי, אין התקפים.
פתאום.
אין שום סיבה.
ולא שינית שום דבר בטפול.
להפך, הורדתי, הפסקתי גלולות, עשיתי הקפאת ביציות, הכל היה אמור להיות יותר גרוע. זה, תמיד אני אומרת, זאת המחלה, לא רק אני אומרת, זאת אחת המחלות הכי מסתוריות בעולם הגניקולוגיה, ורב הנסתר על הגלוי, ואני חיה איתה באמת במערך טיפולי, שהוא לפעמים רפואה קונבנציונלית, הרבה רפואה משלימה, תזונה, ו...
כל פעם מה שעובד, את הולכת איתו, כאילו, לתקופה.
כן, כן, יש לי קנאביס, יש לי דיכור, מנסה למצוא, מצאתי לי את מה שמתאים לי, וכל פעם זה דורש קצת התאמות.
עכשיו, למי שככה לא מכיר, אז מעבר לזה שמחלת אנדומטריוזיס היא באמת מחלה נשית, גניקולוגית, באמת אומרים שהאבחון שלה, בממוצע, לוקח בין 8-10 שנים אפילו, עד שנשים מקבלות את האבחון. עכשיו, אני רוצה שבאמת ניכנס ונדבר על זה, למה בכלל לוקח כל כך הרבה זמן, עד שאישה מקבלת הבחנה למחלה,
שאלת
שהיום בוא נגיד, היא כבר כן מוכרת, זאת אומרת, נכון שעדיין אולי יש אלפי מחלות יותר מוכרות ממנה, אבל רופאים כבר מכירים היום היטב את מחלת האנדומטריוזיס, יש לזה מודעות הולכת וגדלה, ועדיין זה לא יהיה הדבר הראשון שיחשבו עליו, וכן יגידו אולי לילדה בת 12 או נערה בת 16 או בת 20, תשמעי, כואב לך וסת, יש לך כאבים, זה קורה,
כן.
אל תתפנקי, קחי כדור וזה יעבור.
אז נגעת פה בנקודה הכי חשובה, שזה סטריאוטיפים מגדריים ודעות קדומות, כלפי נערות, כלפי נשים, כלפי מחזור.
כן.
אני חושבת שא', זה נכון שהרבה רופאים מכירים, אבל גם עדיין הרבה רופאים לא מכירים. וזאת שאלה בפני עצמה, איך יכול להיות שרופא משפחה לא מכיר את אחת המחלות הכי נפוצות שיש כיום לנשים, שאחת מ-10 נשים נפגעות ממנה, כולל נערות, הרי לרוב זה מתחיל בגיל הנעורים. יש לנו בנות בקהילה שאני מנהלת, אחיות אנדומטריוזיס ישראל, יש נשים שהכאבים שלהם התחילו בגיל 9-10, זה מטורף, ואף אחד לא תלכי לרופא ילדים עד עוד שבועיים, הוא לא יחשוב על זה והוא לא יעלה על זה.
נכון.
ואני חושבת שא', באמת זאת מחלה, ראוי לציין, היא מסובכת לאבחון.
כן.
הדרך היחידה להבחין באופן ודאי זה בניתוח, חוץ מזה באמת אפשר ללכת, לרופא מומחה, לעשות תשאול, לעשות זה, אבל הכל בגדר השערה.
כן.
דבר שני, בגלל שהיא מסובכת לאבחון, צריך לדעת לאיזה רופא ללכת, והרבה רופאים בקהילה לא יודעים שזה קריטי, או לא מאמינים שזה קריטי. והדבר השלישי הוא באמת הגישה, היחס והסטריאוטיפים שיש כלפי אישה, בפרט בהקשר הרפואי, כאילו ההיסטוריה
כן.
של התייחסות לנשים כהיסטריות מגזימות, הפכפכות, משוגעות, לא התחילה היום, ואם איזשהו רופא חושב שלא, זה מקרה פרטי, יש פה מטופלת, היא נראית לי קצת זה, אני חושבת זה רק עליה, זה בכלל לא קשור לשום קונטקסט חברתי, הוא טועה. כולנו מחזיקים בדעות קדומות, העניין הוא להיות מודעים אליהם, ועל אחת כמה וכמה, אם אתה גבר או אפילו אישה במערכת, היררכית ופטריארכלית כמו המערכת הרפואית, שמושתתת כאילו, עוד מימי ההתחלה אפילו של מקצוע גניקולוגיה, מושתתת על איזושהי התייחסות שהיא לעתים פטרונית ומתנסית כלפי נשים.
כן.
ובטח שלא תמיד דברים נעשים כך בהסכמה, או זה, אולי ניגע בזה כל עניין ההיסטריה, ואיך בכלל התפתח המקצוע הזה. אז באמת, כשאישה מגיעה לרופא נשים, והיא עם כאב, הרבה פעמים המקום הראשון אוטומטי שיחשוב עליו, זה הקשר הנפשי, או המקום של איזושהי הגזמה, או רצון למשוך תשומת לב, או איזשהו פינוק, וכשזה משתלב עם מחלה שגם ככה קשה להבחן, וכשזה משתלב עם מחלה שנוגעת לאיברים האינטימיים,
כן.
שלא נעים לדבר עליהם, הרבה פעמים אני חושבת שגם, זאת אומרת, אם את מגיעה נגיד לרופא משפחה, ויש לך תסמינים לא בהכרח אופייניים, אז לא בטוח שהוא יעשה את הקישור, ולא בטוח שאת עשית את הקישור, לא בטוח שאת תהיה לך נוח להגיד, תראה, יש לי כאבים כשאני הולכת לשירותים.
כן, או כאבים בקיום יחסי מין, שזה משהו שאנשים בכלל לא יעיזו להגיד. שזה אגב תסמין די דווקא נפוץ.
לגמרי.
אפילו להגיד אגב תחורים. כאילו, יש לי מטופלות שלפעמים אני שואלת באבחון, אז אני עוברת כזה כל מיני שאלות, ואני אומרת, יש לך תחורים, גזים, כאילו נשים כזה פתאום מתכווצים, וכן, יש לי תחורים.
כי אנחנו אמורות להיות יפות והנוגות.
בדיוק, כאילו מה אני אגיד לך עכשיו, כן, יש לי תחורים, מדממים וזה וזה, ויש לי גזים, זה כאילו, אבל זה חלק מזה, כמו שאני שואלת אותך, אם יש לך כאבי ראש ובחילות וכאבי גרון. זאת אומרת, זה חלק מהגוף, מהמערכת, אבל באמת קשה לפעמים להגיד את זה. יכול להיות שזה באמת אחד הדברים שבאמת לא מפרטים את כל הסימפטומים.
נכון, וגם אני חושבת שבאמת בהקשר של העלאת מודעות, לחלק זה קשה לכתוב על זה, כן. לדבר על זה ולא סתם, כי תמיד אני אומרת, נגיד, אני עכשיו כותבת בפייסבוק, יש לי אנדומטריוזיס. כל בן אדם עכשיו שרוצה לדעת מה זה הולך לגוגל וחשכו עיניו, ואז הוא מדמיין את כל מה שהוא קורא על הגוף שלי.
כן.
ריריות ודימומים וכאבים וזה וזה כואב וזה שתן וזה מערכת העיכול ו... לא כולן רוצות שזה, כאילו, שיריצו עליהם את כל הסרטים הוויזואליים האלה. ולכן אני אומרת, כל בחורה באמת שכותבת על זה, ונחשפת לגבי זה, היא אמיצה, והיא משנה מציאות, והיא חלק מהמהפכה. שאומרת שמותר לנו לדבר על הדברים האלה, כאילו, אני תמיד אומרת, כאילו, זה אותו דבר כמו... שאת צריכה ללכת עם טמפון ולהחביא אותו כזה ביד, כשאת במשרד.
נכון, שאף אחד
לא יראה. זה לא קורה לי כי אין לי משרד, ואני עובדת רק עם נשים, כי אני עובדת סוציאלית, אבל בעיקרון, כבר קרה לי בעבר, שאת צריכה להסתיר את זה, והמקום הזה ש...
כן, לא מדברים על זה, את זוכרת, ותור ילדות זה היה תמיד כזה, רואים שיש לי תחבושת, לא רואים שיש תחבושת, בוא נלך, תכסי אותי.
תסתכלי לי הרי על התחת, זה פחד אלוהים של כל נערה וכל
אישה. כאילו קצת הפכנו את הווסת גם למשהו שהוא לא טוב, שהוא אסור כזה, זאת אומרת, כאילו זה מלוכלך, זה לא נקי, זה, את מבינה למה את כוונת, ו, כן. וילדה מקבלת את המסר הזה מגיל מאוד מאוד צעיר, תשמרי כל הזמן שלא יראו, ברור. שלא ידעו, שלא, אני... וגם אגב אנחנו שומעות מגיל מאוד צעיר את זה שנכון, כואב לך, תמשיכי, זה לא מחלה, זה לא זה, תמשיכי ביום יום שלך, ויכול להיות, אגב שכן, יש נשים וילדות שצריכות בימים של הווסת קצת יותר מנוחה, זה לא אומר שהן חולות.
נכון?
זאת אומרת שהגוף שלהם נכון? מתעייף.
אבל א', אנחנו חיים בעולם הערבי מאוד פרודוקטיבי.
כן.
ויש לפעמים איזה נראה לי ציפייה חברתית מנשים, כאילו מצד אחד יש איזה קונפליקט כזה, מצד אחד חושבים שהן מפונקות, ומצד שני אומרים, כאילו אתם יולדות וזה, מה את עושה כן. מזה עניין? כאילו אישה חלק, זה חלק מהחיים כאב.
כן.
לא צריך, אוקיי, זה כואב.
צריכים זה.
הרבה פעמים מי שאומר על זה, זה לא דווקא אנשים בעלי רחם ובסת. נכון. אבל כן, כאילו זה משהו שצריך, שפשוט חיים איתו. ואגב, מה שאמרת, אני זוכרת שהייתה חולת אנדומטריוזיס שהלכה להתראיין בתוכנית בוקר, והיא רק רצתה לתאר מה זה המחלה הזאת, וסך הכל רצתה להסביר שזה ריריות, רקמה דמויית רירית, רחם שנמצאת מחוץ לרחם, זה לגיטימי. בן אדם מתראיין על המחלה שלו, על המצב שלו, על הסיפור שלו, רוצה להסביר מה זה. והמראיינת, אישה מפורסמת למדי, אמרה לה, עזבי, בלי תיאורים גרפיים.
באמת, ככה.
כן, ופשוט השתיקה וואו. אותה. השתיקה אותה. ואם אישה עושה את זה, על אחת כמה וכמה גבר,
נכון.
וכמה פעמים כאילו אנשים לא רוצים לשמוע כל כך מה זה, זה רק אומר את המילה רירית, אנשים כבר נגלים.
באופן כללי שתדעי, אני מטפלת כל הזמן כאילו באנשים עם כל מיני סוגים של מחלות וסימפטומים, כן, לאנשים יש איזושהי נטייה אגב, לא לרצות לשמוע, על כאב, סבל, מחלה נכון. של אף אחד אחר.
נכון.
כנראה זה איזה מנגנון כזה, הגנה שאנחנו, את יודעת, עושים לנו.
לגמרי.
זה כמו שאנשים לא מסוגלים להגיד סרטן, אז הם אומרים המחלה. אוקיי, למשל, הייתה לי מטופלת...
בית הרפואה.
כן, הייתה לי מטופלת חולת סרטן, שהיא אמרה כאילו שנורא מרגיז אותה, שאנשים אומרים המחלה, כאילו, והיא אומרת, למה אתם לא אומרים סרטן? כאילו, יש לזה שם, כמו שאתם אומרים אולקוס, כאילו...
זה גם רק הופך את זה ליותר מאיים.
בדיוק, המחלה המסתורית. כאילו, היא אומרת, אתם אומרים אולקוס, אתם אומרים התקף לב, אתם אומרים כאילו זה, אז תגידו גם את זה, וזה מאוד נכון, אבל מה שבאמת מעניין אותי, ורציתי לדבר איתך על זה היום, שהאם באמת אנחנו רואים הבדלים בין נשים לגברים בקטע הזה, כי שורמה ממש יכולות לראות, נניח, מחלות שלא, לאו דווקא אנדומטריוזיס, כי זה באמת מחלה נשית שגברים לא יכולים למזלם לחלות בה, מחלות שיש אותן לנשים וגברים, וגם שם הן יכולות ליפול במקום הזה שהרופא נניח, יתייחס פחות לתלונות שלהם, או האבחון ייקח יותר זמן.
אז א', במחלות כאב באופן כללי, מצאו נגיד שנשים וגברים אחרי ניתוח, mm-hmm. אז גברים יקבלו יותר משככי כאבים מאשר נשים. אפילו מצאו mm-hmm. את זה בילדים, בנים קיבלו לאחר ניתוח יותר משככי כאבים מבנות. באופן כללי, mm-hmm. כשאישה מגיעה לחדר מיון, היא תקבל, אישה בכאב, תקבל mm-hmm. יותר תרופות הרגעה, מתוך מחשבה שיש לה התקף חרדה, וגבר יקבל יותר משככי כאבים. אפשר לראות את זה מאוד בקלות בסיפור של התקפי לב, באמת, כן. שזה בעיה שהיא יותר גברית, אבל mm-hmm. היא עדיין גם מאוד מאוד משפיעה על נשים. קראתי שמספר כפול לדעתי של נשים מתות מהתקפי לב בסוף מגברים. Mm-hmm. נכון שגברים כנראה באחוזים יותר סובלים מהתקפי לב, אבל בגלל האבחון השגוי ובגלל חוסר המודעות, בסוף יותר נשים מתות מהתקפי לב מגברים. זה נשים שבדרך כלל הם מעל גיל 45-50, בעצם מגיל המעבר, יש ירידה ברמת האסטרוגן, נכון. שמגן על הלב, ואז זה נהיה הרבה יותר נפוץ. Mm-hmm. מחלות לב, הן גורם תמותה מאוד מאוד מרכזי אצל נשים.
כן.
וזה לא ממש דובר, ואף אחד לא ידע את זה, ובאמת העניין של התקפי לב, זאת אומרת, בבתי ספר לרפואה, לימדו את הקליניקה, את התסמינים של התקפי לב, כפי שגברים חווים אותם, יד, לא רואים אותי, אבל אני תופסת את הזה, וכמו בסרטים כזה. ולנשים זה הרבה יותר סאטור, כאילו זה הרבה יותר מעודן, קשה יותר להבחין בזה, זה דומה להמון דברים אחרים.
נכון, לפעמים זה יכול להיות אפילו סחרחורת, בחילה, דפיקות לב, זה לא חייב להיות עם היד שמאל.
כן, צרבות, עייפות, קשה לעלות לזה. ובערך הבנתי שאחת מתוך 4 נשים שמגיעות לחדר מיון עם תסמינים של התקף לב נשלחת הביתה במחשבה שיש לה התקף חרדה. כן, יש סצנה מדהימה באנטומיה של גריי שמראים את דוקטור ביילי שהיא צ'יף של סרג'רי כזה בבית חולים הכי טוב בסיאטל או בארצות הברית, אני לא יודעת, כבר לא ראיתי את זה הרבה זמן, והיא מגיעה עם התקף לב לבית חולים אחר בסיאטל, ורואים שם, זה פשוט מדהים איך הראו שם את כל הבעיות שנשים סובלות מהמערכת הרפואית, גם כאישה שחורה, גם כאישה עם מוגבלות נפשית, כי היא סובלת מ-OCD, וגם כאישה באופן כללי. כמה את נופלת בין הכיסאות, ברגע שרואים, נגיד, בתיק הרפואי שיש לה הבחנה נפשית, אז בכלל, אף אחד כבר לא מתייחס לעניינים הפיזיים, והאישה הזאת היא רופאה בחירה אחת הטובות בתחומה, ואף אחד לא מאמין לה. והיא מתעקשת שיתנו לה בדיקה, ומתעקשת ומתעקשת, ובסוף מביאים לה פסיכיאטר. Mm. היא אומרת לו, אני לא מוכנת, תעשה לי בדיקת לב במאמץ. והוא אומר, אני מזהה פה הפרעת הסתגלות, ישר הוא מאבחן אותה בכל wow. מיני דברים. Long story short, בסוף היא נופלת על הרצפה בהתקף לב, וצריך לעשות לה החייאה, או לא יודעת כן. מה, והיא גם מציינת שם נשים שחורות, עוד יותר זוכות לסטיגמה, מאשר, נכון. זאת אומרת, ככל שאת קוראים לזה הצטלבות מקומי שוליים, כאילו כן. בעולם גם באמת הסוציולוגי, ככל שאת יותר בקבוצת מיעוט, ככה את יותר תיפגעי, וזה קורה גם במערכת הרפואית, שהיא מערכת מאוד, כמו שאמרתי, מאוד היררכית, מאוד בטריאכלית, והסיכוי שלך לקבל טיפול, אם את גם אישה נגיד, וגם שחורה, וגם עם מוגבלות נפשית,
נכון.
הולך ופוחת.
זה נקודה מה זה חשובה מה שאמרת עכשיו, יש לי כמה מטופלות שעולות לי עכשיו בראש, שיש להם איזושהי הפרעה נפשית, זה יכול להיות גם חרדות, דיכאון, לא משנה, כל אחת באמת יש לה משהו משלה, והם פשוט אמרו לי כבר כמה פעמים את המשפט הזה, אמרו לי, תקשיבי, כל פעם שאני באה לרופאה שלי, אפילו אם יש לי דלקת גרון, כן. היא אומרת לה, זה נראה לי מלחץ, זה נראה לי מחרדה, כן. עד רמה שפעם אחת היא אמרה לה, אני חושבת שזה מלחץ או מחרדה, לא עשתה לה בדיקה, ואחרי כמה ימים היא העלתה חום מאוד מאוד גבוה, חזרה ובעצם גילו שיש לה סטרפטוקוק, וזה מצריך אנטיביוטיקה. והיא שאלה אותה, כאילו, למה באותו יום, הייתי אצלך לפני 3 ימים, למה הייתי צריכה לעבור את 3 ימים האלה? אז היא אומרת, את יודעת, רוב הפעמים אצלך זה מלחץ. אז כאילו,
תראה, אני בטוחה שגם לרופאים לפעמים, יכול להיות שבאמת, לפעמים זה מלחץ, ונורא קשה, נורא קשה לדעת, אבל
אולי עדיף, את יודעת, בתור מטפלים, לקחת את ה
עדיף כל פעם לבוא עם פרש, כאילו, point of view,
כן.
ולהסתכל ולהגיד, אולי אני מפספס משהו. אגב, זה קורה מלא בהקשר של שמנופוביה במערכת הרפואית. גם לגברים, אגב. זאת אומרת, שאתה בעודף משקל, כל דבר שאתה חווה, יקשרו אותו לעודף משקל. וקראתי איזשהו מחקר שאומר שנשים גם כאילו גברים נגיד מעל BMI, אני חושב זה היה 35, mm-hmm. מדווחים על סטיגמה, ונשים זה כבר מעל BMI 28.
ברור.
זאת אומרת, ברור שגם, הן כן. צריכות להיות פחות בעודף משקל, כדי שהם כבר יזכו למשפטים של זה קשור למשקל שלך, וזה קשור, כאילו...
אני יכולה להגיד לך שאפילו כשהייתי בהיריון עם הבת הגדולה שלי, אז באתי לבדיקה כאילו שגרתית כזו אצל האחות שאת צריכה לבוא לעשות, ובערך הדבר הראשון שהיא אמרה לי, והייתי במשקל תקין לחלוטין, ולא בהשמנה, היא אמרה לי כאילו בואי תשקלי, ואז היא אמרה לי, תראי, זה המשקל שלך, זה הגובה שלך, את צריכה לעלות בהיריון עד 9 קילו, וזה מאוד חשוב, התחילה כאילו לפרט לי, את יודעת כמה אני צריכה להיות זה, ואני כאילו אומרת, רגע נכנסתי להיריון, כאילו, ואת כבר בלחץ על כמה אני עולה. כן, אז וזה דרך אגב משהו שקורה. עכשיו, נכון שהרצון הוא אולי הוא בריאותי, למנוע סכרת ולמנוע רעל, זה בסדר, אבל את יודעת, כמובן שאפשר להגיד לאנשים, תשמעו אתם בהיריון, תאכלו בריא, תשמרו על עצמכם, תעשו פעילות גופנית, אבל להכתיב למישהי כאילו כמה קילו היא אמורה לעלות, לפעמים זה סטרס מאוד גדול, כי אז את אומרת, וואי, כבר עליתי, לא יודעת, 5, נשאר לי 4, כמה יש לי.
גם די, זה כאילו, אני אומרת לעצמי, זה כאילו התקופה היחידה בחיה של אישה, שאולי יפסיקו לחפור לרגע על המשקל, אולי רגע היא תוכל פשוט לאכול מה שהיא רוצה, כי היא מגדלת יצור חי בבטן, היא צריכה להזין אותו.
טוב, זה בכלל, דימוי גוף, ואיך שאנחנו, זאת אומרת, פה אנחנו מדברות עכשיו על אפליה מגדרית ברפואה, פה זה כבר תחום
שאנחנו... כמובן שזה, כמו שאמרתי, הדברים האלה קשורים, זאת אומרת, לפעמים הרי יש סברה שהשמנה זה לא בריא, אז הוא יראה אותך רופא, והוא יראה שאת בעודף משקל, והוא יחליט שאת לא בריאה, הוא לא יסתכל בהכרח על הבדיקות דם, אוטומטית זה, וזה יכול להיות כל כך הרבה דברים שונים, ואגב אנדומטריוזיס, אז באמת הרבה פעמים נשים אצלנו קיבלו גם סברה שזה קשור למשקל, גם למצב הנפשי, וגם דברים סקסיסטיים עד כדי הטרדה, כמו, אני לא אשכח מישהי אמרה שאמרו לה שזה, היא משתגלת יותר מדי, ולכן היא חלתה, זאת מחלה של נשים שמשתגלות יותר מדי. הוא החליט שזה מחלת מין, היא הייתה בתולה.
וואו.
ושמעתי כבר עוד כמה אמירות כאלה, בכלל, אם מדברים על אפליה מגדרית ברפואה, כמה נשים עוברות הטרדות מיניות אצל רופאים, את לא רוצה לדעת האחוזים, גבוהים מאוד.
כן.
לא פחות מבמגזר הכללי, מה כן. שנקרא.
וגם אגב, אני רוצה להגיד מילה על זה, שלפעמים אולי זה לא הטרדה מינית, כאילו, את יודעת, בהגדרה של הטרדה, אבל כשמגיעה אישה ונערה ומישהי שלא יודעת מה, גם אם יש לה אנדומטריוזיס, אגב, שבאמת בדיקות באנדומטריוזיס זה לא נעים, אבל גם אם לא, תראה, זה לא נעים. את מגיעה לרופא ולפעמים החוסר רגישות הזאת, שאני חושבת על ילדה נגיד בת 15, בסדר, כן. שמגיעה לבדיקה גניקולוגית פשוטה, ואת צריכה לפתוח את הרגליים, ואת ערומה, ומכניסים לך מפסק, וזה כואב.
זה נורא.
וכשאת אומרת זה כואב, זאת אומרת לך, אוקיי, עוד דקה זה יעבור, כאילו, אבל כואב לי.
ופה גם הגבול הוא דק, כן. בין לעשות פרקטיקה שהיא ממש פוגענית, כאילו, לבין אין ברירה. ואני חושבת שרופאים היום לא תמיד יודעים, אגב, נגיד, בגלל זה יש ארגונים כמו קרן בריאה, או ארגונים אחרים שעוסקים בחינוך רפואי, בהקשר הזה של בדיקות גניקולוגיות, הם לא מבינים שכשאת אומרת לו להפסיק והוא לא מפסיק, מבחינתך זה נחווה כמו דבר טראומטי.
נכון.
ובטח שאם אחת מתוך 3 נשים עוברת תקיפה מינית, באופן כללי במהלך חייה, אז כנראה שאחת מתוך 3 נשים שמגיעות אליך לקליניקה, חוות איזשהו משהו. אז אתה לא צריך עכשיו להתנהג כאילו כולן זה, אבל אתה צריך להיות עדין, אמפתי, כל הזמן לשאול, כל הזמן להסביר מה קורה.
אגב, גם אם זה גניקולוגית, זאת אומרת, גם...
בטח, אותו דבר, אני גם...
רופאות נשים, הם גם הרבה פעמים לא שמות לב...
אני לפעמים שומעת שזה אפילו יותר גרוע.
כן.
כי רופאות נשים חוות בעצמן וסט, נגיד.
נכון.
והן אומרות, מה, כאילו...
שטויות.
גם אני עוברת את זה, זה לא כזה זה. אז כאילו, לפעמים מרגישות עוד יותר את הלגיטימציה לומר את זה, כי הן חוות את זה בעצמן, ואני נתקלתי בהרבה רופאים ורופאות מדהימים, ובהרבה רופאים ורופאות נוראים,
כן.
אבל אני שומעת לפעמים מהקבוצה, מהזה, שלפעמים נשים יותר חוות את הקשיים האלה ואת הסטיגמות האלה מצד רופאות.
אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר.
כן, נכון, זה גם קורה הרבה. עכשיו, השאלה המאוד מאוד חשובה היא שעכשיו נגיד מאזינה לנו מישהי, בין אם יש לה איזושהי מחלה ובין אם היא, לא יודעת, באמת הרגישה כזה דבר בעבר, או אפילו רוצה, את יודעת, לדבר עם הילדים שלה, עם הבנות שלה, כשהן הולכות לרופא, מה הן צריכות לעשות? שאלה היא, מה אנחנו היום יכולות לעשות? כאילו, אם אנחנו בכלל יכולות היום לעשות משהו כנשים, כשאנחנו פונות לרופא, למטפל כלשהו, כי את יודעת, את המערכת לשנות, כאילו זה משהו שהוא באמת מצריך צעדים מאוד מאוד גדולים ורציניים ורחבים. אבל אני כאדם פרטי, כאילו אני מחר הולכת לבדיקה אצל רופאת נשים שלי, או אצל רופא משפחה שלי, ואני סובלת ממשהו, אני רוצה שיבדקו אותי, ואני כבר מתעקשת 5-6 פעמים, כי זה לא עובר. יש משהו שאני יכולה לעשות בכלל?
זאת שאלה מעולה. א', אני חושבת שצריך כמה שיותר לבוא מוכנה, זאת אומרת, לרשום לעצמך את כל השאלות, אנחנו בעמותה שאני מנהלת גם הוצאנו דף הכוונה לפגישה ראשונה, שאת יכולה לבוא והכל יהיה לך ברור, כי לפעמים את באמת עוברת איזה בלקאוט,
כן.
ואת לא יודעת מה לשאול. דבר שני, ואני שמעתי הרבה אנשים שעושות את זה, אפילו אם שם את חובה משהו שהוא פוגעני, ואת קופת ואת משתתקת, ואת לא מוצאת את האומץ, אחר כך, הן כותבות מייל לרופא, הן כותבות מייל לקופה, הן מהירות, ולפעמים זה לצערנו לא יותר מדי עוזר, אבל לפעמים זה יוצר איזשהו שינוי, כי בסופו של דבר, הרבה פעמים, זה לא מתוך רוע, וזה לא מתוך זלזול, זה מתוך איזושהי שחיקה יחד עם דעות קדומות וסטריאוטיפים, ואולי אתה רק צריך להיות קצת יותר מודע, כדי שזה ישתנה. אני חושבת שחשוב להצביע ברגליים, זאת אומרת, אני... אם אני יודעת שרופא עשה משהו פוגעני, אני, זהו, הוא...
סיימתי איתו.
Mm-hmm. אני לא ממליצה עליו לאף אחת. Mm-hmm. אני לא, הוא לא ייכנס לרשימות ככה מידע שאני מפיצה החוצה.
כן.
אין, לא, מבחינתי זה בלתי נסלח. ברור שאני לא מדברת על... פעם אחת היית לא נחמד. אני מדברת כן. על דברים יותר... זה, ולצערי, נתקלנו במקרים קשים מאוד.
Mm-hmm.
צריך להצביע ברגליים, צריך להגיד לחברות שלך, זה רופא שהפרקטיקה שלו היא מכבדת נשים, היא טובה לנשים, וזה רופא שלו. זה מישהו שמאמין לך, שמקשיב לך, שלוקח כן. בחשבון את הרצונות שלך, שמנגיש לך את המידע, וזה מישהו שלו. זאת אומרת, לא צריך להיות פוגע מינית כן. כדי להיות מישהו שהוא לא נותן את השירות הכי טוב לנשים. יש מלא רופאים שלא נותנים לך את המידע הרפואי שאת צריכה, שמזלזלים, שגורמים לך להרגיש שאת קצת מפגרת על השאלות בכלל שאת שואלת, שלא נותנים לך לעשות החלטה מושכלת, כי הם לא נותנים לך את כל המידע.
כן.
אז לחקור כמו שצריך, באמת להפיץ את הידע הזה החוצה, ואני כל הזמן אומרת כאילו להאמין לעצמכן וגם להאמין לחברות שלכן. כי הרבה פעמים אנחנו כנשים יכולות להיות לא פחות אשמות בדיכוי הזה שנשים חוות. כאילו גם אני יכולה להתקל במישהי בקבוצה שהתגובה שלה היא נורא אמוציונלית ואני אגיד כאילו רגע היא מגזימה או היא היסטרית, זה יצא לי באופן אוטומטי. אז אני מודעת מאוד ואני מנסה למתן את זה, אבל... אני לא חושבת שצריך להאמין באופן מוחלט לכל דבר שמישהי אומרת, צריך להיות עם חשיבה ביקורתית.
כן.
אבל להיות ערה לאותם סטיגמות ודעות קדומות, ושוביניזם פנימי שיש בכל אחת מאיתנו.
כן.
שאנחנו רואות מישהי סובלת, וזה נראה לנו דרמטי, זה נראה לנו יותר מדי, ואנחנו ישר מקטינות את זה, ויכול להיות...
כל תירגי.
כן, יכול להיות שבאמת כן. היא סובלת עד כדי כך.
כן.
יש משפט, we are not insane, we are in pain. וזה משפט שבאמת, כאילו כל מי שעוברת כאב יודעת שלפעמים, כשאת בסיס של הדבר הזה, ובעיקר אם את גם בלחץ, וכמובן שהלחץ משפיע, אי אפשר להגיד שהוא לא משפיע.
תראי, ברגע שכואב לך, את לא רגועה. זאת אומרת, לפעמים אומרים כאילו, אוקיי, את היסטרית כשכואב לך, ברור, כי את לא יכולה ממש ממש לסבול מאיזשהו כאב, והגוף שלך יישאר כזה רגוע, והנפש רגועה, והמדדים ככה רגועים. לא, כאב מביא להיסטריה, ללחץ, לפניקה.
פשוט אומרת, צריך להפסיק עם המילה היסטריה. פשוט די, להוציא אותה מהלקסיקון, היא פשוט... די, אני גם משתמשת בה כל הזמן, אבל היא כאילו, היא כל כך אופנסיב, כל כך מעצבנת בעיניי.
היסטריה הופך מישהו, אני חושבת בתחושה, כאילו למישהו כזה לא שפוי, את יודעת.
כן, ישר זה שם איזה תווית. זה לא כאילו, זה לא מונח אמפתי. זה לא, אני רואה שאת בלחץ.
כן.
אני רואה שקשה לך, אני רואה שמוקב לך. לא, אני רואה שאת בהיסטריה.
נכון.
ואז את, רובנו כנשים, ובעיקר נשים עם מחלה כרונית, עברו... כל כך הרבה בחיים, כל כך הרבה סטיגמות, כל כך הרבה אם זה מהמערכת הרפואית, ואם זה מהסביבה שלהם, והם לא יכולות לשמוע יותר את המילה היסטריה. ואגב, לפעמים זה גם פוגע בהם, כי נגיד אם יש פתאום, אם ירואה הרבה פעמים, אם מישהי רק מעיזה לדבר על הקשר בין גוף לנפש, וואי, זה התנפלות, זה לפעמים נורא קשה, כי כולן כל כך התרגלו שהם מקטינים אותן. כן. ואני מאמינה שיש קשר בין גוף לנפש, אבל הוא לא כזה פשטני כמו שמציגים אותו.
נכון.
מטפלים המשלימים לדוגמה.
אז או... אגב, זה לא קשור רק לרפואה משלימה, כי אני חייבת להגיד שהיום בכלל ברפואה יודעים שיש קשר בין גוף לנפש, כן. כלומר, את תלכי להרבה מאוד רופאים ומטפלים, פרופסורים אפילו, אוקיי, בכירים, והרבה מחלות שאת תראי פירוט עליהם, ואת תראי שאחת הסיבות זה באמת סטרס וכולי, אבל זה לא כי אנחנו... חושבים שמי שחלה בזה הוא מדמיין את זה, או שהוא לא באמת חווה תסמינים, אלא... שאנחנו יודעים היום פשוט שהאורח חיים הוא לא הגיוני, הוא לא סביר, ואנחנו חיים בסטרס מאוד מאוד גדול, זה לא הופך אותנו למשוגעים, זה לא הופך אותנו, תיאת לאיזושהי אנשים שהם לבעיה לשלוט בעצמם, זה אומר שהחיים שלנו לפעמים הם מאוד הקטיק, הם כאילו יותר ממה שאנחנו יכולים, והגוף מגיב לזה, כלומר אנחנו רואים שכשאנחנו בעשייה שלא מותאמת לפעמים ליכולת של הגוף, אז הגוף מגיב באובר הזה, כלומר זה יכול להיות דפיקות לב, וזה יכול להיות הזעה, וזה יכול להיות כאבי בטן מכל דבר שאת אוכלת, זה יכול להיות מגרנות נוראיות, ואנחנו מבינים שהסטרס הזה, הוא גורם מאוד מאוד רציני להיווצרות של מחלות. עכשיו, ברגע שיש לך מחלה כבר, יש לה איזה טייטל, אנדומטריוזיס, פסוריאזיס, לא יודעת מה, עברת התקף לב, עברת זה, אז נכון שאנחנו לא באים לאנשים ואומרים להם, תראי, עברת התקף לב כי יש לך, כי את חרדתית ולחוצה.
כנראה שחלק כן אומרים.
חלק כן, וגם אם כן, זאת אומרת, זה לא מוביל לשום מקום. הרעיון הוא לבוא ולהגיד, תשמעי, עברת כזה דבר, חלק מהדברים שתורמים לדבר הזה, זה אורח חיים וסטרס, שצריך לקחת גם את הניהול שלו בחשבון, כשאת עכשיו באה לטפל בעצמך. זה לא אומר שאם עכשיו תשבי כל היום ותנשמי ותרגעי, אז כל מחלותייך ירפאו, ואם הם לא, אז את תגידי לעצמך, אז מה אני עושה לא בסדר?
אז אני פשוט חושבת שלפעמים, אני, כמו שמעתי, מאמינה בעוד ברפואה משלימה, אני לא עכשיו באה לתת טייטל על כל המרפאים, ואני גם חושבת שלפעמים זה באמת אנשי טיפול, שהם לאו דווקא אנשי טיפול פרופר, שהם לנו פה איזה קורס, ופה איזה שיטה של 4 ימים,
תמיד חשוב לבחור מטפל מקצועי.
ואז הם באים ואומרים למטופלות שלנו, אני קיבלתי פעם, כתבתי על זה פעם איזה פוסט, שזה פשוט כל כך הכיס אותי, מישהי כתבה לי, זה ניתן לריפוי. נקודה, בקלות, נקודה.
אוקיי,
זה מקום. בקלות, סליחה, אני חיה עם הדבר הזה, נאבקת באור שיניי לחיות חיים נורמליים, ואת באה, לא מכירה אותי בכלל, לא יודעת אם את יודעת, בקלות. זה קצת ענווה, כאילו זה מה שאני, וקצת כל כך פשטני.
אני רוצה להגיד לך שאם מטפל או רופא מישהו, מטפל משלים או זה, אומר דבר כזה, זה בכלל לא מעיד אפילו על היכולות הרפואיות שלו, אלא כבן אדם, הרי להיות כזה אבסולוטי, הרי כל מי שמתעסק ברפואה, אני מאז שאני אגב דווקא מטפלת באנשים, אני הבנתי ששום דבר הוא לא כמו הספר שקראתי אותו בזמן הלימודים, ושרפואה וגוף האדם זה באמת אחד הדברים הלא צפויים להגיד, אם מישהו רושם כזה דבר, זה מראה שהוא כאילו לא מחובר בכלל למקום הטיפולי דרך אגב, כי ניתן לריפוי,
זה גם כל כך לא אתי, איפה האתיקה המקצועית, אתה יכול להבטיח לי דבר כזה, בואו נכתוב חוזה, ואם לא ריפאת אותי, בואו נקבל את הכסף חזרה.
ואני גם רוצה להגיד לך שכשאני ראיתי לא מעט מטופלים, נניח חולי סרטן, או כשזה מחלה, כאילו מאוד מאוד מורכבת, שאנשים, יש עליה דיבור כזה, את יודעת, שהיא מתנה, כי עכשיו את עושה את השינוי, ואנשים חושבים שאם הם יעשו שינויים, בדיוק, אני חושב שאם הם יעשו עכשיו את השינוי, אז סרטן ייעלם. ואז לפעמים הוא לא נעלם, ואז הם אומרים, אבל רגע, שיניתי עבודה, התפטרתי,
לא נכון.
אני עושה הליכות בים, אני ביוגה, אני אוכלת רו, אני שותה שייקים ירוקים, ולפעמים זה לא העניין, זה חשוב להגיד.
אני תמיד אומרת, זה רק מוסיף עוד מתח, כשאת מרגישה שכל האחריות היא עלייך, ואין פה שום, וואלה, העולם מורכב, אנחנו לא יודעים הכל, כי זה כזאת תפיסה מערבית, לחשוב, אם אני אעשה X, יקרה Y, ואז היה לי תקופות ש עזבתי הכל, ועשיתי, שתיתי שייקים ירוקים, ועשיתי ריפוי תדרים, ולא נרפאתי, ואמרת, מה אני עושה לא נכון? מה, למה הגוף שלי לא רוצה להירפא? למה אני מחזיקה במחלה?
לא עליתי על השורש, אני צריכה עוד.
ואז אמרתי, אני לא מוכנה יותר לסבול ככה, כי אני סובלת מספיק, אני עכשיו עברתי ממוד של מאבק למוד של קבלה. כאילו גם באמת התעסקתי אז הרבה בבודיזם ובמיינדפולנס, אמרתי, נמאס לי להיאבק במציאות, נמאס לי להרגיש שאני נכשלת, אני מקבלת את זה, ואגב, תמיד שמקבלים את זה, זה כבר משתפר. כאילו, התסמינים משתפרים, כל המאבק, כל החרדה מהכאב. הכל נהיה קצת יותר פשוט להתמודדות, ואתה מבין שאתה לא אלוהים, יש גבול למה שאתה מסוגל להשפיע.
זה מאוד נכון, זה נקודה מאוד חשובה, אני גם רוצה להגיד שכאילו, בכלל שאתה הולך לטיפול, או שאת קוראת על סוגי טיפולים, אז באמת כל אחד מתאים לו משהו, ולכן אני לא אוהבת גישות שאומרות כאילו, הטיפול היחיד שיעבוד הוא זה.
לגמרי.
וואלה, לא יודעת, אני יכולה להגיד לך שאני מדוכרת, כאילו בעצמי, מגיל 9. כי יש לי פסוריאזיס גם בנוסף, שזה מאוד כיף.
Lucky you.
כן, אז יש דברים שזה עבד בצורה מדהימה, ואני יכולה להגיד, וואי, בוא נה, הדיקור, כאילו, אלים לי את הפסוריאזיס מהגוף, באמת, אמיתי, עם תזונה וצמחי מרפא והכל, ולאנדומטריוזיס, אני יכולה להגיד לך שזה הביא אותי באמת למקום אחלה, זה לא נעלם, יש לי מדי פעם התקפים, לא הגעתי שם למקום תיאת ה-100% הזה, אז כמו שאת אומרת, זאת אומרת, זה עובד, ולפעמים זה לא עובד.
אני חושבת שגם חשוב להדגיש לגבי אנדומטריוזיס, שזאת במחלה כל כך מגוונת, כל כך טריקית, ומה שעובד לאחת לא יעבוד לשנייה, ומה שעבד לך אתמול לא יעבוד לך מחר, ולכן נורא קשה, אני רואה לפעמים כל מיני אמירות, כאילו נגיד, אנחנו נפרסם איזה סרטון מודעות, ואז חלק יגידו, עברתי ניתוח ונרפאתי. ואז כולם יחשבו, טוב, אולי לא ניתחתי במקום הנכון, אולי לא עשיתי מספיק, וזה פשוט מחלה שמתבטאת כל כך שונה, ולחלק זה יעבור בהיריון, ולחלק זה יחמיר בהיריון, ולחלק התסמינים ישתפרו בזמן X,
נכון.
התסמינים כל כך מגוונים, ובגלל זה זו מחלה שבאמת, בלי קשר לכל האפליה והיא קיימת, זו מחלה שקשה מאוד לטפל בה, קשה.
נכון, אבל ממה שאת רואה, אגב, לא קשור רק לאנדומטריוזיס, אלא באופן כללי, או שלנשים כאילו יש יותר קושי במקום הזה, שכאילו באמת לנסות לשחרר, או כאילו אני מנסה לחשוב, אני נגיד בחרתי לטפל בנשים וילדים, כן. לא כי יש לי בעיה עם גברים או משהו, אחלה, אתם באמת בסדר והכל, אבל מצאתי שיותר קשה לי לטפל בגברים, כי הם כאילו פחות עושים את העבודה במערכות, אתם מבינה מה את כמעט? שנגיד אם צריך לעשות איזשהו שינוי, אז הם קצת פחות זורמים עם זה, ואני חושבת שאנשים דווקא יותר עושות תהליכים.
אני מודה שאין לי שום רפרנס להשוואה. אני, את יודעת, אנדומטריוזיס היא מחלה של נשים, ואני אציין, וטרנסים, כאילו גברים עם גוף נקבי. יש 20 מקרים ברחבי העולם, אגב, לאורך ההיסטוריה, של גברים עם אנדומטריוזיס, אני לא מכירה אותם. ואני לא, כן, זה מאוד מאוד נדיר, זה קיים. לא יצא לי להתקל כל כך בגברים וזה, אני כן אבל אגיד ש... תמיד אני אומרת בהקשר של רפואה ומגדר, שזה פוגע בכולם, כי בסוף אם אתה גבר עם כאב כרוני,
נכון.
לא פשוט בכלל, הסטיגמות, האמירות כאילו לגביך שאתה חלשלוש או אתה נקבה, או להיות בכלל גבר בתוך מרחב נורא נורא נשי, ההבחנה המאוחרת, כי נגיד גברים מאובחנים הרבה יותר מאוחר באוסטופורוזיס, ויש להם את זה. יש אפילו גברים סרטן השד, שצריכים להתמודד עם כל הסטיגמות וכל הדעות הקדומות. אז גם להם לא קל, לגבי איך אתה לוקח את המחלה, אני לא יודעת, אבל אני חושבת שנשים, לטוב ולרע, יש להם נטייה לקחת כמו שם, הרבה אחריות, כן, הרבה יש עצמת. נטייה, כן, כאילו הרבה אשמה פנימה, הרבה, וזה גם בא לטוב, כי זה אומר טוב, כאילו הכל עליי, אז הכל כן. עליי, אני יכולה אולי לעשות עכשיו שינוי ולהתקדם, אבל אני בטוחה שגם גברים יש
כן,
כאלה.
כן, לא, בטוח יש, זה רק זה, אתה יודעת, משהו שחוויתי, אבל האמת היא שמעניין מה שאמרת, כי הרי שתי מערכות ש... לצערי, לפחות במדינת ישראל, לא מקבלות את מלוא הכבוד שלהן, זה חינוך ובריאות. וזה כאילו נשמע לי שכל מה שאת אומרת, על כל מה שאת מספרת עכשיו על מערכת הבריאות, זה כאילו בעצם מתחיל מהחינוך, בגדול. כאילו את אומרת, אמרת גבר, מקודם אמרת כאילו כזה חלש.
כן.
זה, זה, זה דברים שאנחנו אומרים הרי מגיל מאוד צעיר, כי נכון,
לגמרי.
ילדה נגיד, לא יודעת מה, היא כאילו יותר עדינה, והבן הוא יותר כאילו תהיה גבר. הייתי לפני כמה זמן בגן שעשויים, והבת שלי בת 3, כן? אז ראינו שם כזה ילד מהגן, והוא בן 3. הוא קיבל מכה כזה מהקרוסלה שמסתובבת, אני חושבת שזה ממש כאב, כי זה ברזל. והדבר השני שאמא שלה אמרה לו, תהיה גבר.
אוי, זה נורא.
ממש ככה, היא אמרה לו.
זה שוברת ליבי.
אנחנו מפסיקים לפקוט עכשיו.
שוברת ליבי,
וכאילו
באמת.
וכאילו עמדתי שם והרגשתי מה זה רע, ואמרתי כאילו, נכון שכאילו אני יכולה להגיד, בסדר, היא אמרה לו, תהיה, אבל זה כן קשה, כי אני חושבת שהדברים הקטנים האלה, זה אחר כך מגיע לזה שאת יושבת מול רופא, והוא אומר לך, תירגעי, ולגבר הוא אומר כאילו, בסדר.
כן.
אתה גבר, יעבור לך.
אני תמיד אומרת, פמיניזם זה טוב לכולם. פמיניזם זה טוב לכולם, לא רק בהקשר באמת של אנחנו רוצים, טוב, אולי לא כולם רוצים, אבל הרוב רוצים שיהיה פה עולם שוויוני, אלא הפמיניזם מתמקד בלפרק כל מיני הבניות מגדריות, גם כלפי נשים וגם כלפי גברים. בהרצאה שאני עושה לגבי רפואה במגדר, אז יש שם חלק באמת על הבניות מגדריות, ועל איך הדבר הזה מתפתח. ואספתי שם כל מיני ספרי ילדים וצעצועים, ואפשר לראות כאילו שהאלף כבר מ... כאילו, בגדים לניובורן ראיתי שהגבר זה כזה ביג סטאר או משהו, לא זוכרת מה כתוב שם, ולילדה כתוב, I hate my thighs, שונאת הריחיים שלי.
וואו.
ילדה פחות משנה.
בגדי ניובורן.
כן, לא ואז היה. רואים ספרים שהילד צריך להיות, זה כזה רופא המשפחה, והילדה זה הנסיכה.
נכון.
ואחר כך זה מי ראש המשפחה ומי עקרת הבית, ובסוף מגיעים שם לשירים. ואז יש את, נגיד, הילדה הכי יפה בגן, או הבובה ימימה, כל הזמן ילדה צריכה להיות יפה, צריכה להיות עדינה, צריכה להיות מתוקה, הילד צריך להיות גיבור, ואז יש שם את, אינני בוכה אף פעם, אינני תינוק בכיין. למה שלא יבכה? כאילו, תנו לו לבכות, הוא לא...
שאלה טובה.
הוא לא, כאילו, הדברים האלה בסוף פוגעים, ואני הרבה פעמים חושבת שגם גברים הם קורבנות של המערכת הזאת, בעיקר בישראל, עם המצ'ואיזם והצבא, שאתה צריך להיות כל כך גיבור, אבל גם גברים רוצים לבכות, וגם גברים לא רוצים, לא יודעת מה, להיות עם 30 בחורות בלילה, או להיות עם 30 גברים על אישה, לא כולם ככה, אבל יש כל כך הרבה לחץ חברתי מסביב, כשהמערכת החינוכית, ההורים,
כן.
מלמדים אותך שאתה צריך להיות גבר, אתה צריך להיות חזק, אתה צריך להיות תותח, והילדה מלמדים אותה לאישיות שקטה ועדינה וזה, אז נוצר פה יחסים הרסניים, נכון. כאילו, שמאוד קשה לשנות.
מאוד קשה, ואני גם רוצה להגיד לך שראיתי את זה גם כאילו במוסדות חינוך, ראיתי את זה על ידי גננות, ועל ידי מורות,
כן.
ועל ידי, כן, ראיתי... זאת אומרת, חוויתי, שמעתי באוזניים שלי משפטים כמו, אנחנו לא בוכים, אנחנו, לא קרה כלום כשכן קרה.
תנו לילדים לבכות.
אז זהו, אני כתבתי איזה פוסט כאילו מטורף על הקטע הזה של הבכי, בראשון לספטמבר, שהם נכנסים לגן, כתבתי אסור שילדים יבכו, במכוונה, כן?
כן.
כי רשמתי, כי כנראה שזה מה שחושבים, שאסור שילדים יבכו, אבל למה? זה כמו לצחוק, זה חלק מהמערכת. הרי תמיד יגידו, אל תבכי ליד הילדים, אבל למה? זה כאילו בסדר, יגיד, אמא עצובה.
כן.
כאילו, אוקיי, אני לא אומרת להתפרק ולהפיל עליהם את כל הקשיים שלך, אבל פשוט כן, אמא עצובה, זה בסדר, היא בכתה. אבל אלה דברים שמאוד קשים לי, כי אני רואה, נגיד, הרבה אנשים שמגיעים לקליניקה. אני לא יכולה להגיד לך כמה אנשים כשאני רואה ביום, נגיד, לא חווים איזשהו לחץ בחיים שלהם, משהו רגשי, נפשי, כאילו שובר עליהם.
ברור.
וזה הרבה פעמים נופל גם על דברים כאלה, כי גדלת על איזשהם כאלה, את יודעת, דעות ש...
אין לך לגיטימציה.
כן, בעצם. נניח אני גבר, אני מפרנס, כן. אני צריך להחזיק את הבית על הגב שלי, אמר לי פעם מטופל, כאילו, מה זאת אומרת? גם אשתך עובדת, כאילו, אתם מחזיקים כן. את זה ביחד. אבל...
בגלל זה אגב גברים שהם מובטלים, הם הרבה פעמים לוקחים את זה באמת הרבה יותר קשה מנשים, כי יש להם תפיסה שהם חייבים לפרנס, הם ראש המשפחה, מי שיוצא לאבא, מי הם בלי הזהות התעסוקתית שלהם. ולכן אני כל כך בעד מה שאמרת, חינוך מודע מגדר, חינוך רפואי מודע מגדר, אבל גם חינוך מהגיל הרך, שיתנו לבנים ובנות להיות מי שהם רוצים, זה גם לא צריך להיות כל כך... זה לא צריך להיות כל כך דיכוטומי.
כן, זה לא או שאתה ככה, או שאתה ככה.
כן.
כאילו, מה שמרגיש לך. כאילו, פשוט באמת להיות מי שאתה.
כן, ומותר להתחלף, ומותר להיות גמיש בתוך זה, ולאישה, לילדה מותר להיות טומבוי קשוחה, ולילד מותר לרקוד עכשיו, לעשות חוג זומבה, ותנו להם קצת יותר מרחב, כאילו.
יכול להיות שבאמת, כששאלתי אותך מקודם, אם אנחנו יכולים היום לעשות משהו, לשנות את זה, יכול להיות שקודם כל אנחנו באמת צריכים קצת לשנות את החינוך, כדי שלפחות הילדים שלנו כשהם יגדלו והם ילכו לרופא, והבת שלנו נגיד תלך לרופא ותגיד לו, תשמע, כואב לי בווסת או כואב לי בקיום מחסמין, היא לא תקבל פשוט איזושהי תשובה, את מבינה, גם אם לא...
הרופאים יהיו אותם ילדים,
בדיוק.
שגידלו אותם כאילו לא להסתכל על נשים ככה ולא להסתכל על עצמם
כן.
ככה, ויכול להיות שהתפיסה, אני גם באמת חושבת שלא מחנכים מספיק היום לאמפתיה, כאילו החינוך הוא הרבה פעמים זה הנסיך שלי והילד שלי ומה שחשוב לו, והורים שלא מוכנים להכניס לגן ילד עם אלרגיה כי הילד שלהם לא יקבל סנדוויץ' עם קוטג' וכאילו מקום שרואה את האחר. ובמדינה כמו ישראל זה באמת אולי יותר קשה, כולם פה בטראומה, ובסוף במערכת הרפואית אני גם חושבת שזה נס שיוצאים רופאים כל כך מדהימים, ויש המון, כי המערכת הזאת היא כל כך מתישה, היא כל כך שוחקת, גם אני כעובד סוציאלית, יכול להיות ימים שיהיה לי מעייף, יהיה לי מתיש, ואז האמפתיה נחלשת.
ודאי, אתם עובדים קשה כל כך, כאילו ראינו את זה בחדשות אלפי פעמים, ופשוט לא האמנתי כמה תיקים כל אחד מקבל.
כן, זה לא אני, אני עובדת בעבודה מאוד שונה, אבל לגמרי, עובדות סוציאליות מן המניין, בכלל, עובדי המערכת הציבורית קורסים, ואז, זאת אומרת, אין מה לעשות, אני עדיין חושבת שלמרות כל זה צריך להישאר עם צלם אנוש, אבל זה באמת מאוד מאוד קשה.
אבל תגידי, כמנהלת הקהילה של אחיות אנדומטריוזיס, שבאמת יש שם, כמה כבר היום אלפים?
6,300.
6,300 נשים שיש להן אנדומטריוזיס, ויש שם מקום באמת לשתף, להתייעץ וכולי. מה נגיד איזשהו מסר שהיית רוצה ככה להעביר לנשים שמאזינות, בין אם יש להם אנדומטריוזיס או משהו אחר שהן כאילו סובלות ממנו, את יודעת, זה יכול להיות אגב כרוני ויכול להיות גם לא, או מישהו שהם מכירים אפילו. מעניין.
זאת שאלה טובה. א', מתוך המקום האישי שלי אני רוצה, חשוב להגיד ש... כאילו, אני עוסקת בעבודה השנייה שלי, אני רכזת של קהילה אקטיביסטית לצעירות במצבי סיכון. צעירות שעברו חיים מורכבים מאוד, ועברות עדיין חיים מורכבים מאוד, בלשון המעטה.
כן.
ואני תמיד אומרת, כאילו, זה המהות של הקהילה האקטיביסטית שלי בעמותת אלם, וזה המהות גם של, בעיניי, מה שאני עושה. כאב הוא מנוע לעשייה. כאב הוא מנוע להיות בן אדם יותר טוב, להיות יותר אמפתי לאנשים אחרים, הוא מנוע לשנות. אז אני לקחתי את המקום באמת של שינוי מערכת הבריאות עבור נשים, ומי שאחרת יכולה לקחת את זה במקום אחר, של באמת שלל דברים, אבל אני חושבת שמבחינתי, היכולת שלי להתמודד עם המחלה שלי, זה למצוא למשמעות, וזאת המשמעות שמצאתי. אז אני ממליצה לכל מי שמתמודדת עם איזשהו קושי כזה, למצוא את המשמעות, אם זה באמת, יש לנו, פתחנו פרויקט אחות גדולה למסע. בקהילה, מישהי שאם אתם רוצות להתנדב, ללוות מאובחנות חדשות. לא יודעת מה, איזה 100 אנשים נרשמו נראה לי, כי בכולן בוער המקום הזה שרוצה להפוך את הכאב הזה לבעל ערך, לעזור למישהי אחרת, למנוע מאחרות לעבור את מה שהן עברו. ואני תמיד אומרת שגם לספר את הסיפור שלך, זה, יש ציטוט כזה, זה לא אני אומרת, אני מסתתת, ואני לא זוכרת שמי הציטוט, לספר את הסיפור שלך, זה מעשה מהפכני, כאילו, לספר את מי שאת, להעלות את המודעות, כאילו, לדברים השקופים, לדברים הנסתרים, לדברים שמישהו אמר לך שאת צריכה להתבייש בהם.
נכון.
זה מעשה מהפכני, כי בסוף יש עוד אנשים כמוך, יש עוד גברים ועוד נשים כמוך, שגם הם שותקים, וכשאת מתחילה, אז את מתחילה איזה אדוות של שינוי, ואולי מישהו יעשה את השינוי שלו במשהו אחר, אבל הוא יעשה, ואני רואה את זה מאוד בקהילה שלנו, שככל, כאילו, אנחנו זורעות זירי אקטיביזם ועשייה, וזה משפיע על עוד, הם מקבלות השראה אחת מהשנייה.
בהחלט.
והמקום הוא של פעולה, ולא של קנייה למציאות. זאת אומרת, תמיד גם בכאב הכי קשה, באמת, כשאני בכאבים הכי נוראים שלי, אז אני אצלם סלפי, ואני אעלה לפייסבוק שלי, ואני אגיד ככה נראה אנדומטריוזיס. ואז לפחות אני לא מרגישה שזה כל כך חסר טעם כל זה. פחות יש לזה, אוקיי, מישהו עכשיו יודע איך זה נראה, ומישהי אחרת עכשיו הובחנה בזכות זה, ובהמון דברים אפשר למצוא את המקום הזה, שאת כזה הופכת את הכאב ל...
וואי, אבל יש לך מלא כוח, כאילו פנימי, מלא. שאת, כי אין מה לעשות, זה הרבה יותר קל כאילו ליפול במרכאות, ולהגיד, אמרה לי, לא רוצה כלום, את יודעת, ואת מצליחה
אז לי זה לא יותר קל, אני חושבת שלי זה יותר קשה, כאילו זה הדיפולט שלי, אני מודה, אני בטוחה שלא לכולם זה ככה, ואני גם פריבילגית, יש לי משפחה תומכת, יש לי כסף, כאילו שיכול לאפשר לי, נגיד חצי שנה לעצור, ולא זה היה לי תמיכה כלכלית מהמשפחה שלי, אני תמיד אומרת, לא לכולן קל לעשות כל יום אקטיביזם, יש כאלה שנאבקות על החיים שלהם, או נאבקות לפרנס משפחה, אבל עדיין אני חושבת שזה בדברים הקטנים, כאילו שזה בדברים באמת, אפילו רק להיכנס לקבוצה, ולענות למישהי אחרת שהיא מצוקה, להגיד לה, את מוזמנת לדבר איתי פרטי. דבר ענק. כאילו, אפילו רק לשתף פוסט, להעלות המודעות בקרב הסביבה הקרובה שלך. דברים קטנים.
אין ספק, אני חייבת להגיד שבכל דבר, אפילו אם זה סתם התקף חרדה, כאילו לא סתם, אבל התקף חרדה, ברגע ששיתפת מישהו וגילית שאתה לא לבד, זה יכול לרפא לפעמים, אולי לא לרפא אותך מהחרדות שלך או מהמחלה שלך, אבל זה יכול לתת לך שקט, כאילו, רגע, וואו,
ממש.
ירד ממני אבן, אני לא כאילו היחיד בו, כי לפעמים כשאתה סובל, יש תחושה שכאילו זה רק את
זה
והסבל שלך,
מאוד.
וכולם חיים טובים.
לגמרי.
כאילו כולם כזה נהנים, מבלים, יוצאים, ואני אומרת כאן עכשיו שכל מטופלת שנכנסת אליי לקליניקה, יש לה עולם שאני בחיים לא הייתי מנחשת, אוקיי?
בעיקר עם הפייסבוק והאינסטגרם.
בדיוק. מתפרקות, בוכות בקליניקה על דברים שלא האמנתי, סיפורים שלא האמנתי שהיא עוברת, ואפילו אם הכרתי אותה כבר נניח 4-5 חודשים ועברנו דרך, ופתאום היא נשברה וסיפרה לי את הדברים האלה, ולא ידעתי שאלה החיים שלה. וזה נורא קל היום, כמו שאת אומרת, לראות, לא מזמן שירלי תמיר, שהיא בלוגרית אורות, כתבה שמישהי כתבה עליה, איך זה שכאילו נורא קל לך עם הילדים בסגר, יש לה שני ילדים. ואז היא כתבה, מי אמר שקל לי עם הילדים בסגר?
כן.
והיא כתבה, יכול להיות שאני מעלה כמה סטורים ביום, שהם א', תמצית מאוד 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 קטנה מ-5,000 רגעים שהיו, שאני בחרתי אגב לעלות. לא בחרתי לעלות את הרגע הזה שכמעט,
כמעט
לא יודעת מה, כן, כאילו שברתי את הבית מזה, והיום באמת, את יודעת, ברשתות, ואגב בגלל זה גם יש את הפודקאסט הזה מבחינתי, כי יש כל כך הרבה מידע לא נכון, וסותר ושגוי, וקל ליפול בזה, קל לראות מישהי באינסטגרם ולהגיד, יו, כיף לה, טוב לה,
הכי קל.
מי יודע שבערב היא סבלה ממיגרנה ולא הצליחה, סגרה אורות, היא שכבה בחדר, אף אחד לא יודע.
לגמרי.
אז כאילו אולי יותר באמת לשתף את החיים האמיתיים שלנו.
בגלל זה אני גם באמת מאוד חשוב לי לפעמים, כי אני לא מאוד חזקה באינסטגרם, אבל כן יש לי הרבה עוקבים בפייסבוק, ואני מפרסמת שם דברים מאוד טאבו, הרבה כן. פעמים, על כאבים ביחסים פרסמתי, mm-hmm. אצלי, על חוויה שלי, על טיפולי פוריות שעברתי, בגלל האנדומטריוזיס, על הכאב, ואז אנשים אומרים, כאילו, לא מזמן קיבלתי הודעה עם מישהי, סתם, פרסמתי פוסט, אמרתי, הייתה לי שנה נוראית. וואי, זו הייתה שנה קשה, מבחינה רפואית, היה לי כל מיני דברים, והקורונה וזה. זה אמרה לי, איזה מדהים זה, שכאילו מישהו מדבר על זה, על הדברים האלה, שעכשיו, אני דווקא מרגישה שעם מה שקורה מסביב, הרבה יותר תכנים כאלה יש בפייסבוק, אבל באמת, אנשים בעיקר מדברים פוליטיקה וכועסים, כן. ולא מדברים מה אני עובר. Mm-hmm. ואני חושבת שאז באמת, אנשים מרגישים כל הזמן, אתה רואה את מאחורי הקלעים שלך, ואת ההצגה של מישהו אחר.
בדיוק.
מתכון רע מאוד לבריאות הנפש. ובקטע נכון. הזה גם חשוב לי לציין, שזו נקודה ממש חשובה, מה שהעלית עליה, לשתף. Mm-hmm. אני אגיד יותר מזה, על למצוא קהילה. אני למדתי על הכוח של קהילה בזכות אנדומטריוזיס, בזכות כאילו כוח של, הייתי באשפוזים ונשים שלחו לי אוכל, כאילו, ונתקעתי באיזה מקום, הייתי בהתקף, אז התארחתי אצל מישהי שבכלל לא הכרתי, כי הייתי בדרך לאלת, כאילו, וכשאני הגעתי לקבוצה שאני מנהלת היום, אז לא ניהלתי אותה כשהצטרפתי, ואני זוכרת שפשוט זה שינה את חיי, את כל כך לבד כשאת בכאב, וכשאת במחלה גניקולוגית, שאת לא יודעת איך לדבר עליה, כי כמו שאמרתי, כל דבר שאת אומרת זה כזה, אז יתחילו לדמיין את השחלות שלך.
כן.
אז את לא יודעת איפה לקבל את זה, ואז מצטרפת לקהילה של נשים כמוך. Mm-hmm. וכל דבר שאת כותבת, מישהי חוותה. וכל דבר שאת מרגישה, מישהי הרגישה.
נכון.
וזה, ובאמת, אני מנהלת את הקבוצה כבר 4.5 שנים, אני חושבת אולי 5, וזה כוח ענק.
נכון.
כוח שהוא פשוט במצבים כאלה, של גם המון סטיגמות והמון טאבו, הוא בלתי, קשה לתאר את החשיבות שלו.
מדהים. אני חייבת להגיד לך קודם כל, תודה ענקית על זה שהגעת היום ודיברת, כאילו אני חושבת שאני יכולה לדבר איתך עכשיו, נגיד 3 שעות רצוף.
היי לגמרי.
רק על זה, לא מאמינה שעברה לה כמעט שעה.
כבר?
כן. ואני חושבת שדיברנו, לפחות נגענו, כאילו זה התחלה רק, כן, בנושא מאוד מאוד חשוב, אני כאילו יוצאת מכאן עם כמה הבנות כזה מכל מה שאמרת, שקודם כל אנחנו צריכים באמת לחנך את עצמנו ואת הילדים שלנו, כדי שיגדל פה דור גם אחר, שיטפל גם אחרת, לדרוש היום מהמטפלים ומהרופאים שלנו את מה שמגיע לנו, ולהתחיל
לסמוך באמת... לסמוך גם על התחושות.
בדיוק, לסמוך על התחושות, חשוב. אם אני מרגישה משהו וזה מרגיש לי שלא קיבלתי טיפול ראוי, אז אני צריכה להתעקש.
לגמרי, לא להקטין את
בדיוק,
עצמך,
וגם לא לשחרר את עצמי מכל מיני, את יודעת, קבלים כאלה שאנחנו אומרים, לא עשיתי, כן עשיתי, אני חייבת, כאילו כל אחד כן. חייב להיות עם עצמו, ואולי באמת קצת להוריד מהווליום של הרשתות, כי זה מכניס ל... סחרור, כאילו, את יודעת.
חוץ מבקבוצות תמיכה רפואיות, זה...
בדיוק, חוץ מבהקיות אנדומטריוזיס.
תעשו הרבה עד שזה נהיה יותר מדי, אז גם תלכו, כי לפעמים זה מעורך חרדה, וזה גם קשה. תמננו.
בדיוק. ובאמת תודה שהצפת את הדבר הזה. אנחנו נשים כאן לינק, כי יש לך גם הרצאה מאוד מרתקת בנושא, למי שרוצה כאילו לשמוע את ההרצאה, נשים לינק, וגם לקבוצה של החיות אנדומטריוזיס, כי אם יש מישהי שאולי באמת סובלת מאנדומטריוזיס, אז
אני גם אוסיף אם אפשר, שאם מישהי מאזינה והיא סובלת מכאבים שהיא לא יודעת מה הם, אם זה כאבי אגן כרוניים, אם זה כאבים בביוץ, כאבים ביחסים, בעיות פוריות, כאבי גב תחתון, בעיות עיכול, כל מיני דברים לא מוסברים.
דברים לא פתורים.
שתלך להיבדק אצל מומחי אנדומטריוזיס, ואם היא לא יודעת למי ללכת, שתשלח לנו הודעה בדף של אנדומטריוזיס ישראל.
בדיוק, ותקבל רשימה של המלצות לפי אזורים. אני חושבת שעושה משהו מדהים, באמת. כל הכבוד לך. הלוואי והיו עוד מלא 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 נשים כמוך. נשים, אנשים.
יש.
כמוך. אני רוצה להכיר אותם. וזה יעשה רק טוב. בטוח זה יוביל לשינוי חיובי.
תודה רבה.
ותודה לכם שהקשבתם לעוד פרק בפודקאסט שלי, נשים מדברות. כמו שאמרתי, אני מזמינה אתכן להצטרף אליי לדף הפייסבוק והאינסטגרם רפואה טבעית בעולם החדש, ולקבוצת הפייסבוק שלי תחשבי טבעי, ובכלל לפנות אליי עם שאלות, עם בקשות לפרקים נוספים, אם יש לכם רעיונות לאורחים, לנושאים, אני תמיד אשמח לשמוע ומבטיחה לחזור לכולם. אז נתראה בפרק הבא.